ויקום בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו ויעבור את מעבר יבוק ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר וירא כי לא יכול לו ויגע בכף יריחו ותיקח כף ירך יעקב באבקו עמו ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני ויאמר אליו משמך ויאמר יעקב ויאמר לא יעקב יקרא עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. פרשת היאבקות יעקב עם המלאך זוהי הפרשה הסתומה ביותר בכל התורה כולה, בוודאי בספר בראשית. איך פרשה כזאת שנראית מאוד מסתורית, איך בשר ודם נאבק עם מלאך והמלאך לא מצליח, שלחני, הוא אומר לו ברחני, כל הפרשה הזאת, איך מתקיים בה מעשה אבות סימן בבנים, איך זה מתחבר אלינו, נראה שממש ולא קרב זה אל זה. אבל אנחנו יודעים הרי שכל מה שקורה עם האבות והאימהות בספר בראשית קשור אלינו. איך זה באמת מתחבר? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ויוותר יעקב לבדו. איך קורה שהוא נשאר לבד? אומר רשי, יש הרבה פירושים, אבל לפי רשי, בקטע השני שכח פחים קטנים וחזר עליהם. ויוותר יעקב לבדו, אמר רבי לזר, בקטע השלישי נשתר על פחים קטנים, מרה בחולין, מכאן לצדיקים שחביב עליהם המונעים יותר מגופם, וכל כך למה? לפי שהם פושטים ידיהם בגזל. הכל טוב, הכל חשוב, אבל לא בשעה כזאת. הרי אם יעקב נשאר לבד וחוזר על פחים קטנים, יש סיכוי גדול שמי יתפוס אותו? עשיו. ואם הוא יתפוס אותו, הוא יהרוג אותו, הוא לבד. אז מדוע יעקב מסכן את עצמו? הרי פיקוח נפש דוחה את כל התורה. אז מדוע יעקב מסכן את עצמו ומוכן לחזור על פחים קטנים בשעה שהוא יודע, הנה עשיו מגיע, הוא יתפוס אותי. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, ברוך השם יעקב נפרד מעשיו, הוא עובר משם לסוכות, נמצא שם תקופה קצרה, ממשיך לשכם. בשכם, זה לא התחנה הסופית, צריכים להגיע לבית אל, לקיים את הנדר, שהוא נדר, להפוך את האבן ששם מצבה לבית אלוקים, ומבית אל, להמשיך הלאה, להגיע לאמא ואבא, הם גרים בחברון, שלום עליכם, הנה המשפחה, אז הוא בדרך, נכון? יש בדרך עצירות, יש בדרך עיכובים, אבל הוא בדרך. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו בקטע רביעי, ויאמר אלוקים אל יעקב, קום עלי בית אל. המילה קום לעולם, בלשון תורה, עניינה מיד, עכשיו, הרגע. כדוגמה, לוט אומר לחתניו, קום וצאו. מהר מהר תצאו, בורא עולם הולך להפוך את העיר. יצחק אומר ליעקב, קום לך פדן הערה, מהר מהר, עשיו רוצה להרוג אותך. אז מדוע הקדוש ברוך הוא משתמש באותו מטבע לשון, ואומר, קום עלי בית האל, מהר מהר, מהר תצא מי? שכם, למה מהר? הוא הרי בדרך, הוא הרי זה לא התחנה הסופית. למה בורא עולם לא אומר לו, לך לבית האל, סע לבית האל, למה בורא עולם משתמש בלשון של זריזות, מהירות, עכשיו מיד? בהמשך, בשב שם, פה כבר אומר הרמב"ן, מה זה בשב שם? לא ידעתי בקטע חמישי, מה הוא בשב שם, וייתכן שציבה הוא לשבת שם, תחילה. ואחר כן יעשה המזבח, להיטהר קודם מעבודה זרה, או מן החללים שהרגו, להתכונן, או בשורה האחרונה, אולי ציבה ושב שם לפנות מחשבתו לדובקה בקל, להתכונן, עולים לבית אל, צריך להיות מוכנים, בסדר, ברור. אבל מה שקשה, המשך הפסוק בקטע הרביעי, ועשה שם מזבח, ודאי שאם הוא עולה לבית אל, הוא הולך לעשות מזבח, זה הרי הסיבה שהוא צריך להגיע לשם. זה גם הסיבה שבורא עולם אומר לו לקיים את הנדר. כולם מכירים את הנדר, כל המשפחה גדלה בבית כזה שיודעים שיש נדר, שאבא צריך להגיע לשם ונבוא איתו כולם ביחד, האבן שהוא שם מצבה יהיה בית אלוקים. אז אם כן, מדוע בורא עולם אומר לו ועשה שם מזבח? אלה מילים מיותרות. ברור שזה מה שהולך לעשות שם. זוהי שאלה שלישית. שאלה רביעית ואחרונה, כל שנה, כל הפרשות שקוראים בחודש כסלב, קשורות לחנוכה. או בצורה ברורה, או בצורה רמוזה. אחד הדוגמאות הידועות, פרשת מקץ שלעולם היא שבת חנוכה. בכל פרשה בסוף כתוב את מספר הפסוקים. בפרשת מקץ, זה הפרשה היחידה בתורה, שכתוב את מספר המילים, 2025. פילי פלאים, מספר המילים, מה זה 2025? אנחנו מדליקים הרי נרות חנוכה. כמה ימים? 8. נר בגימטריה, 250. 8 פעמים 250, זה 2000. באיזה יום התחלנו להדליק נרות חנוכה ומתחילים? בקפה בכסלב. 2025. וזאת לפני שבכלל נכנסים לפסוקים. זה כבר הקדמונים אומרים. אז גם בפרשה שלנו, גם יש קשר עם חנוכה. אבל כדי לעמוד על הקשר הזה, עלינו להגיע קודם לשאלה הרביעית. פרשת אמור ידועה בשם פרשת המועדות. כל המועדים מתחילים בפסח, ספירת העומר, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות. המועד האחרון. ואחרי כל המועדים האלה, בקטע השישי, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל אזרח בישראל יפיעו בסוכות, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. ומיד אחרי זה, וידבר השם אל משה לאמור, צר את בני ישראל, ויקחו אליך השם את זית זך, קטית למאור, לא נר תמיד. דיני הדלקת המנורה. אומר, הרוקח על התורה מרבותינו הראשונים בקטע השביעי, ויקחו אליך השם את זית זך, תהיה גזבר. שמח שמן זית זך לסוכות, רמז לחנוכה. מה סוכות? 8 ימים. חנוכה 8 ימים, עם שמיני עצרת. מה סוכות? גומרים את ההלל. אף חנוכה גומרים את ההלל. מה סוכה? למעלה מ-20 אמה, פסולה. נר חנוכה שהדליק למעלה מ-20 אמה לא יצא ידי חובה. מה סוכה? בונים בחוץ. מה נר חנוכה מדליקים איפה? בחוץ. אז הנה לנו מספר קשרים הלכתיים בין סוכות לחנוכה. שאלתנו הרביעית והאחרונה, מהו הקשר הרעיוני שקיים בין הימים האלה, ימי סוכות וחנוכה? אלה הם השאלות. לדרכם, בסייעתא דשמיא הגדולה, נראה פה דבר פלאי פלאי פלאים. אין בעניינה של הפרשה, ואין כמובן כהכנה לאורות של ימי החנוכה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, יעקב אבינו נאבק עם המלאך, ויאבק איש עמו. איך כל הפרשה המסתורית הזאת קשורה אלינו בבחינת מעשה אבות סימן בבנים? שאלה שנייה, יעקב אבינו נשאר על פחים קטנים, ויוותר יעקב לבדו. הוא חוזר לקחת את הפחים הקטנים שהוא שכח. איך יעקב עושה דבר כזה? הרי הוא מכניס את עצמו לסכנה, וברגע שהוא מכניס את עצמו לסכנה, פיקוח נפש דוחה את הכל. אולי עשיו יתפוס אותו כשהוא לבד, ואם זה יקרה הוא ודאי יהרוג אותו. אם המשפחה הוא יכול להינצל, אז מדוע בכל זאת יעקב חוזר על פחים קטנים? שאלה שלישית, בורא עולם אומר ליעקב, קום עלי בית אל, מהר מהר. מה מהר מהר? הוא הרי בדרך. מה זה האמירה הזאת? לך לבית אל, עלי לבית אל. צא לבית אל, מה זה קום? מה זה שיש שם מזבח? ודאי שיש שם מזבח. זה כל הסיבה שהוא צריך להגיע, לקיים את הנדר. זה נראה מילים מיותרות. ושאלה רביעית, מה הקשר הרעיוני שקיים בין סוכות לחנוכה, שאותו חז"ל מבקשים מאיתנו שנלמד ונבין. אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. יעקב אבינו בלילה האחרון שלו בארץ ישראל, למעלה בקטע השמיני. ויצא יעקב מבאר שבע ואלך חרנה. ויפגע במקום, וילן שם כיבה השמש. ויקח מאבני המקום, כדי לעשות קו, ויקח מאבני המקום, ויעשה מרעשותיו. ואז הוא חולם, חולם את החלום הגדול, על כל העתיד של עם ישראל, פסוק י' ח', וישכם יעקב בבוקר. ויקח את האבן, אשר שם מרעשותיו. הוא הלך לישון על אבני המקום. הוא קם בבוקר ויקח את האבן. חז"ל אומרים, יעקב אבין אומר, ריבונו של עולם, אני מבקש דבר אחד. אני יודע שאני הולך להקים משפחה, איזה משפחה בדיוק אני הולך להקים? כמו אבא שלי, כמו סבא שלי, יש עשיו בבית, יש ישמעאל בבית, או משפחה שכולם יהיו ביחד. אני הולך לישון על אבנים. אם אני קם בבוקר ואני מוצא אבן אחת, פירוש הדבר, המשפחה תהיה אחת. והוא קם ומוצא אבן. ויקח את האבן אשר שם מרשותיו. וישם אותה מצבה. ויצוק שמן על ראשה. ואז מה קורה? פסוק כף. וידור יעקב נדר לאמור. אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. א', אלוקים עמדי ושמרני בדרך אשר אנוכי הולך. ב', נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. ג', ושבתי בשלום אל בית אבי. ועכשיו, כדי לעשות עיגול או קו, והיה השם לי לאלוהים. מה זה? זה חלק מהבקשה? או זה נדר? שהוא נודר. והאבן הזאת ששמתי מציבה יהיה בית אלוהים. כל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. וגם, והיה השם לי לאלוהים. אז למה המילים האלה קשורות? לבקשות שהוא אמר קודם, נתן לי לחם לאכול, בגד ללבוש, שבתי בשם בית אבי, והיה השם לי לאלוקים, או והיה השם לי לאלוקים, קשור לנדר, שבא אחר כך. אומר רש"י, בקטע התשיעי, והיה השם לי לאלוקים, שיחול שמו עליי, מתחילה ועד סוף, שלא ימצא פסול בזרי. זה בקשה. וכך אומר גם המהר"ל בקטע העשירי, אין הכתוב רוצה לומר שזהו נדר, והיה השם לי לאלוקים, שחס ושלום, שיהיה הוא נודר, שאז, כאשר יקיים ההבטחה, יהיה השם יתברך לו לאלוהים, ואם לא יקיים הקדוש ברוך הוא את ההבטחה, מה הוא לא יהיה לאלוהים? שבין יקיים ולא יקיים, השם יתברך הוא האלוקים, אלא רק פירש, שיחול שמו עליי, שלא ימצא פסול בזרי, כמו רש"י, בדיוק. זה חלק מהבקשה. אבל בא הרמב"ן בקטע ה-11 ואומר, והיה השם לאל אלוקים אינו כדברי רש"י. איננו תנאי, כמו שרש"י כותב. אבל הוא נדר, ועניינו, אם אשוב אל בית אבי, אעבוד השם המיוחד בארץ הנבחרת. במקום האבן הזאת, שתהיה לי בית, לבית אלוקים. אני נודר נדר, אומר יעקב, אם תחזיר אותי, אני הולך ואגלה את שמך בכל מקום בארץ המובטחת, בארץ ישראל. הספורנו גם אומר, זה נדר, איזה נדר? והיה השם לי לאלוקים, אז יהיה השם לדיין, אם אני לא יעבוד אותו בכל כוחי. הנני מקבל עליי, מעתה, שהקל יתברך, המרחם, יהיה לי לאלוקים, ויתנהג עמי במידת הדין. אני לא אבקש רחמים, רק מידת הדין אם אני לא אעשה משהו טוב, אומר יעקב. אז רש"י והמהר"ל אומרים, זה חלק מהבקשה, רמב"ן וספורנו אומרים שזה מה? חלק מהנדר. איך באמת נראה לנו מהפסוקים עצמם? מי צודק? רש"י ומהר"ל או רמב"ן וספורנו? אז אם מסתכלים טוב בפסוקים, רואים כרמב"ן, כספורנו. תראו דבר מדהים, יעקב אבינו ברוך השם ניצל מעשיו, נכון? מגיע קצת לסוכות, משם הוא ממשיך לאיפה? שכם, מה קורה בשכם? בקטע 13, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען, בבוא מפדן ארם, ויחן את פני העיר. אומר המדרש בקטע ה-15, אמר רב מטבע תיקן להם, שמואל אמר שווקים תיקן להם, רבי יוחנן אמר מחצאות תיקן להם. בשפה שלנו, פתח להם מסחר, מולים, חנויות, מסחר, מטבעות, מרחצאות. למה פתאום? אין לו מה לעשות? הוא הרי בדרך. הוא צריך להגיע לבית אל. ואחר כך הוא צריך להגיע למי? לאמא ואבא. מה הוא פותח להם שם ביזנס? יותר מזה. בקטע ה-13. חזרה. והיא כן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה. הוא קונה שדה דונם עקר ב$100 מיליון בהרבה מאוד כסף. איך אני יודע? אולי מאה כסיתה זה $100. אז כאשר שכם רוצה מאוד מאוד להתחתן עם מי? עם דינה. הוא בא ואומר לה, הוא מדבר על לב הנערה. כותב רשי בקטע 14, דיבר על לב הנערה דברים המתיישבים על הלב. דברים הגיוניים. הוא אמר לה כך, הרי אביך בחלקת שדה קטנה כמה ממון בזבז. אבא שלך על איזה דונם אדמה הוציא 100 כסיתה, הרבה מאוד כסף. אני אסייך, תתחתני איתי, ואני אתן לאבא שלך, ותיקנה העיר, וכל שדותיה לאבא שלך בחינם, קבל נדוניה ממני, הכל בחינם, דבר עם אבא שלי שכם, עם אבא שלי סליחה, חמור, ניתן לו את הכל. למה יעקב עשה את זה? משלם כל כך הרבה כסף לדונם אדמה, פותח להם שם השווקים, זה לא ביום אחד, זה זמן. למה? מה הוא מחפש? יעקב אבינו אומר, ריבונו של עולם, כי ים הבטחת את מה שביקשתי, נתת לי את מה שביקשתי, אני עכשיו התפקיד שלי לקיים את הנדר, ונדרתי לך נדר והיה השם לי לאלוקים, שאני הולך עכשיו לכל מקום לגלות את שמך הגדול. ויש לי דוגמה בדיוק איך עושים את זה, והדוגמה היא הסבא שלי. מעניין, מעניין מאוד, שהסבא שלי אמר לו, בורא עולם, לך לך אל הארץ אשר הרקע. איפה הייתה התחנה הראשונה שלו? בשכם. ואיפה אברהם עד מקום שכם? והנה אתה הקדוש ברוך הוא סידרת שאני עובר את הירדן במקום כזה שאני מיד אחרי הפרידה מיסב רואה את שכם. זה סימן בשבילי. איפה שאבא שלי הפסיק, אני ממשיך. איפה שהסבא שלי הפסיק, סליחה, אני ממשיך. לקרוא בשם השם. אבל איך יודעים מי אני? לא מכירים אותי. כדי להכיר אותי, אני צריך קשר עם הממשלה, עם המלך. אני בא למלך, אומר לו, אני רוצה את השדה הזאת. שדה? כמה כבר עולה כזאת שדה? אני מוכן לשלם על זה הרבה. אמר המלך, 100 כסיתה. בבקשה, כך. למחרת בכל עיתוני הכלכלה של שכם, כותרת ראשית, אחד בשם יעקב, ואם זה היה באנגלית, ג'קוב, לא מכירים אותו, קנה, קנה, דונם אדמה, במיליונים. מיד כל ה... כתבים באים לברר מי זה, מאיפה הוא בא, מה יש לו, ורואים אדם עשיר. ויבוא יעקב שלם עיר שכם, שלם בגופו, שלם בתורתו, שלם בממונו. והוא גם פותח להם שווקים, מולים, לא יאומן, בדיוק כמו סבא שלי. סבא שלי והייתה אשל, בכל מקום פתח מוטל, רסטורנט, מסעדות, ולמה? תאכלו פרי, בחינם. אבל אל תשכחו לברך לפני ולברך אחרי. לברך. אני כמו סבא שלי. ממשיך הלאה. להביא את שמו של הקדוש ברוך הוא כרגע בשכם, מחר נמשיך הלאה, נגיע לבית אל. נגיע גם לאמא ואבא. אבל לרגע אחד לא נעצור את השליחות עכשיו בארץ בכל מקום. כמה שזה ייקח להביא את שם השם. סבא שלי חפר בארות. איך הוא קרא להם? באר אל עולם. אני בשדה הזאת שקניתי עכשיו מי? חמור? אני בונה מזבח. איך קורא למזבח בקטע ה-13? ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל. תתחילו להתרגל לשם הזה עכשיו. כל אלוהי ישראל. תתרגלו. סבא שלי עשה את זה עם הבארות מים. באר אל עולם. באר השם צבקות. אני עושה את זה עם המזבח. אותו דבר. ואז בא הקדוש ברוך הוא אליו ואומר לו, תקשיב, מהר, 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 עזוב את שכם. קום. מהר, מהר. זה לא התפקיד שלך. התפקיד שלך זה לא להמשיך את מה שסבא שלך עשה. כי כשסבא שלך בא לארץ ישראל, עם מי הוא בא באמת? הוא בא עם שרה. זהו. רק איתה הוא הגיע. לא, את מסכן, אבא שלו נפטר, הוא הולך עם הדוד הגדול, אברהם. אבל אברהם ושרה באים לארץ. אין כלום. להם אין ילדים, אין להם שום דבר. מה הם עושים? מביאים את שמו של הקדוש ברוך הוא לכל מקום. אבל תראה איך אתה חוזר. אתה הרי מגיע לארץ עם מי? משפחה שלמה. לפני שאתה עוסק בתיקון עולם, תבנה את הבית שלך. תבנה את הבית. אתה צריך לבנות בית. איך אומרת הגמרא בפסחים? אברהם קראו הר. מה זה הר? עולים לראש הר, מדברים, כולם שומעים. יצחק קרא שדה. העביר את זה יותר למטה. אתה יעקב, התפקיד שלך לבנות בית. האבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. בית. תבנה בית חזק. ממילא כבר כל העולם ייהנה מזה. תמלא את הכוס שלך ביין של ברכה, והיין יעלה על גדותיו, וכולם ישתו וייהנו ממנו. התפקיד שלך זה לא שכם. התפקיד שלך זה בית אל. ואתה תעלה לשם, ואתה תבנה שם המזבח, אבל לא המזבח שבנית בשכם, ותקרא למזבח באר אל אלוהי ישראל. לא, לא. לא את זה. אתה תעשה שם מזבח אחר. איזה מזבח בקטע הרביעי? ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. מיד בהתחלה. יאמר אלוקים אל יעקב, קום עלי בית אל. מהר לך לשם. שב שם. תכין את עצמך. כמו שאומר הרמב"ן. ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך ובורכך מפני עשיו אחיך. איזה מזבח תעשה? מזבח שילמד את הילדים שלך, את המשפחה שלך, גם כשאין כלום. הרי הוא עזב את הבית עם מזוודות עם כסף, תכשיטים, לתת לדוניה, לתת הכל, ועכשיו אין לו כלום, רק מקל, כלום, אפילו אין לו קרית לישון, על האבנים הוא יושן. ודווקא אז, ודווקא שם, בפעם הראשונה, בורא עולם מתגלה אליו. לא ב-14 שנה שלמד בבית המדרש של שם ועבר יומם ולילה. לא שם. כאן כשאין לו כלום. תלמד את כולם שבורא עולם משגיח ורואה ונותן תמיד יד. גם כשחושך. גם כשלא מרגישים. את זה תלמד. יש השגחה פרטית. השגחה פרטית. בתקופה שהיה את כל הרקטות על אזור הדרום, שדרות, אשקלון, אז יצא שם עליות, סייעת הדשמיה, בשדרות, בכל האזור, בא אליי חבר, אומר לי, בוא אני אכיר לך פה מישהו, תדבר איתו 5 דקות, תצא מהבית שלו בן אדם אחר. ב5 דקות. רק אני אומר לך דבר אחד לפני שאתה נכנס אליו. 2 ילדים שלו נהרגו בצבא. בפעולות שהיה בעזה. ואשתו מרוב צער, גם היא נפטרה. בוא, ניכנס אליו. נכנס אליו הביתה, עם חיוך גדול על הפנים, הוא אומר לי, אתה יודע כמה אלוקים אוהב אותי? בוא אני אספר לך כמה הוא אוהב אותי. אני ישבתי פה, ליד הטלוויזיה, ראיתי את החדשות, כל התיאורים, מה קורה קצת בגזה, מה שאפשר להראות, מה קורה בכל האזור, אני רואה ורואה, פרשנים מדברים, אמרתי זהו, עכשיו צריך להגיד תהילים קצת, סגרתי את הטלוויזיה, אבל להגיד תהילים מול הטלוויזיה, גם שהיא סגורה, לא מתאים, אמרתי נשב בחדר אחר, נגיד שם תהילים, עברתי לחדר האחר, דקה אחרי זה, על המקום שישבתי נפלה רקטה. אתה רואה כמה אלוקים אוהב אותי? מי אמר את זה? שיקל את שני בניו, איבד את אשתו. לך תגיד, איזה מזבח אתה הולך לעשות שמה? לאל הנראה אליך ובאוכחה מפני עשיו אחיך. גם כשאין כלום, יש השגחה פרטית. בית כזה, אתה הולך לבנות. ומעניין שהקדוש ברוך הוא אומר את זה לאברהם, גם כשלאברהם עדיין אין עתיד שהוא רוצה. אחרי שאברהם חוזר ממלחמת העולם הראשונה, ארבעת המלכים את החמישה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, ויאמר אליו בקטע ה-16, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר השם אלוקים, במה עדה כי ירשנה? איך אני יודע שאתה תיתן לי את זה? אז כל ברית בין הבתרים, עגלה משולשת, עז משולשת, עין משולש, תור, גוזל, ויוותר אותם. ויבקש ברוך אומר לו, גר יהיה זרעך ועבדו מינום 400 שנה, פסוק י"ח. ביום ההוא, קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. מה? לזרעך נתתי? מה נתתי? יצחק עוד לא נולד. לזרעך אתן. למה נתתי? מחר, שיהיה להם את הארץ, מתי שזה יהיה מחר, הם יבינו שהארץ היא לא שלהם, ממחר שהם קיבלו אותה. היא כבר שלהם היא אתמול, עוד לפני שהם היו בה. עוד לפני שהם האמינו שיקבלו אותה. הם יבינו שהכל פה זה מהלך אחד. הם יבינו את הקדוש ברוך הוא, לא רק שיש אור מכאן ואילך. הם יבינו שגם החושך של אתמול הוא האור של היום. זה נראה לכם משהו דמיוני להבין שהחושך של אתמול זה האור של היום? הנה, פשוט מאוד. גם בזמן הפיגועים שהיו מתאבדים באוטובוסים, הזכרתי זה פעם באחד השיעורים, יהודי במחנה יהודה ביום שישי קונה פירות, ירקות, ממלא את הסלים הגדולים האלה מפלסטיק. הכל מוכן, שמח. יוצא לרחוב יפו, עוד לא היה רכבת קלה, יוצא לרחוב. ומעבר לכביש עוד תחנת אוטובוס. האוטובוס מגיע, רק הוא מגיע כל חצי שעה. הוא אומר לאנשים, תגידו לו שיחכה. מסתכל על הרמזור אדום. אבל הוא רואה שאין אף אחד, אין רכב. הוא רץ לתפוס את האוטובוס. נופל על הכביש. הפירות, הירקות, הכל מתפזר. קורע את המכנסיים, שורט את האור של הידיים, של הרגליים, מסכן, נבח, רצים לעזור לו, לעשות את הפירות, לעצור את המכוניות, מי שאומר לנהג, תחכה, מרימים אותו, לוקחים, מושבים אותו, אספו לו קצת, רק בינתיים הנהג ברח, לא רצה לעצור. 3 דקות אחרי זה, בסוף הרחוב, הוא מתפוצץ. נו, מה עושה אותו יהודי? המכנסיים מפריעות לו שנקראו. הידיים שהאור קצת נזדק, נשרט, או הרגליים, מודל הקדוש ברוך הוא. הוא מבין שהחושך שלפני 3 דקות, זה האור של עכשיו. לזרחה נתתי, לא אתן, נתתי כבר. אתה לא מבין, מחר תבין. זה, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אתה רוצה לבנות בית, אתה צריך לבנות בית, והדרך שתצליח, ללמד את ההשגחה הפרטית. השגחה פרטית. וזה היה המאבק של המלאך עם יעקב. כי כשיעקב אבינו קם בבוקר, והוא רואה שהאבנים ששם מרעשותיו נהפכו להיות מה? אבן אחת? זה ממש השגחה פרטית. אבל אם אתם חושבים לרגע שזה נגמר בזה, זה רק התחיל. מה הוא עושה? את המצבה הזאת, הוא יוצק עליה שמן. שמן? מאיפה היה לו שמן? הרי הוא אומר, במקלי עברתי את הירדן. אין שמן. אומרים חז"ל בקטע 23 לרגע אחד, בקטע האחרון, ויוותר יעקב לבדו. מאין בא לו זה הקד? כשהקו האבנים תחת מרעשותיו, והשכים בבוקר, מצא אבן ונתבצר לו, הוא מצא אבן ונתבצר לו הקד של שמן. מצא שם הקד, טוב, מישהו שכח. והיצוק על ראשו. וחזר כדי לעשות קו, וחזר הקד ונתמלה. ידע יעקב, שהוא מזומן לגבוה, אמר, אין זה ראוי להניחו כאן. זהו השמן שנמשכו ממנו המשכן, וכל כלה והמזבח, אהרון ובנה וכל המלאכים, ועדיין כולו קיימת, שנאמר לדורותיכם, הוא קד השמן של צורפית, שאמר לאליהו, קד השמן לא תכלה, הוא השמן של אשת עובדיה הנביא, כשראה יעקב כך, שכל הניסים עתיד להיות בו, סיכן עצמו והביאו. לראות קד שמן, ששופכים אותו, מתמלא בחזרה, אין השגחה פרטית יותר גדולה מזו. אין. זה השיא. אז זאת אומרת, זה מתמלא, איך? אז יעקב אבינו אומר, פחים כאלה לא משאירים. זה לא איזה פחית שתייה שהוא ישיר ושכח. הפח הזה לוקחים. אז יעקב אבינו חוזר על פחים קטנים. על איזה פחים? פחים שזה הדגל שלו. זה המהות שלו. השגחה פרטית. הוא ברור לו שלא יקרה לו כלום. סיכן נפשו. על פניו זה נראה. אבל הוא הולך עם האמונה בהשגחה פרטית. זה לא סתם משהו שהוא שכח. את זה הוא צריך להראות. אתם יודעים הרי שבבית המקדש כל בוקר, כל חג, שהיו עולים לרגל, היו מסירים את הפרוכת. אפשר היה לראות מה יש בקודש הקודשים, מה היה שם? צנצן את המן. אתם רואים את זה? כל בוקר, ליד העול, יהודי קיבל. מה זה? זה לא השגחה פרטית. קחו את זה הביתה, ליום יום שלכם. זה העלייה לרגל. יעקב אומר, אני לוקח איתי את השמן הזה. ופה בא המלאך, כי המלאך יודע לנצח את היהודים, את היהודי, אי אפשר אם נהרוג אותו. נהרוג אחד, יוולדו 10 במקום אחר. לא נצליח. יהרגו 6 מיליון, 70 שנה אחרי זה 6 מיליון יהיו בארץ ישראל. איך הורגים יהודי? אם לוקחים ממנו את האמונה בהשגחה פרטית. שיהודי מאבד את האמונה בהשגחה פרטית, זהו, מרים את הידיים. אין מה לעשות. אין מה לעשות. אמן הבין את זה טוב. זה היה המהלך של אמן כל הדרך. אבל זה לא ענייננו כרגע. מדהים. הוא ניסה לפגוע באמונה בהשגחה פרטית, ואז ועיר שושן אבוך. כולם הרימו ידיים. זה היה המאבק, והיה כי לא יכול לו בקטע 21, כלומר, לא יכול להוציא את ישראל מייחודו של מקום. הוא לא הצליח. לא הצליח. הוא לא ויתר. ויוותר יעקב לבדו. וירא כי לא יכול לו, למה? כי הוא לא ויתר. הוא לא הרים ידיים. זה התורה מבקשת ללמד אותנו. והפרשה הזאת זה בדיוק כל חנוכה. שהגמרא שואלת בקטע 22, תנו רבנן, מהי חנוכה? תנו רבנן, שנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים, נס פך השמן. זה חנוכה. חנוכה זה הניצחון על היוונים. באה הגמרא אומרת, לא, פך השמן. זה חנוכה. אתם מבינים איך יכולים בני מתתיהו, 12 ילדים, לצאת להילחם מול אימפריה היוונית? זה הרי טירוף. אפילו לדמיין דבר כזה אי אפשר. אבל הם הרגישו שהם לא הולכים להילחם. ושנלחם זה הקדוש ברוך הוא. הם רק נותנים אפשרות לדבר לרדת פה לעולם. הם מבינים שהקדוש ברוך הוא הולך איתם יד ביד. בכל צעד. זה חנוכה. מסרת רבים ביד מעטים. אז זה השגחה הפרטית. וזה גם סוכות. מה זה סוכות? זכר לענני הכבוד. מה היה במדבר כל יום? מן, סלב, באר, ענני כבוד. עמוד ענן, עמוד אש. שמלתך לא בלתה מלך, רגלך לא בצקע. מה היה שם? יום, יום, השגחה פרטית. פר אקסלן. אין יותר גדול מזה. וזה הנקודה הפנימית שמחברת את סוכות עם חנוכה. ולכן כשהורדוס ביטל את חנוכה, כי חנוכה נהגו במאה השנים הראשונות עד הלל ושמי לחגוג רק בירושלים, הדליקו נרות בחצרות קודשך. כמה הדליקו? אולי נר כל אחד, אולי יותר, לא יודע. זה רק בירושלים. שהורדוס הרג את כולם, כולל את אחיין, את גיסו אריסטובולוס, וזהו, אמר אין יותר בית חשמונאי, אין יותר חנוכה. אמר הלל, לא להיבהל, אין חנוכה, יש חנוכה. אם לא בבית המקדש, בבית. ואז התחילו חנוכה בבית. וגם בבית המקדש יהיה חנוכה. מתי? בסוכות. כי סוכות וחנוכה זה אותו דבר. זה אמונה בהשגחה פרטית. והיה כתוב על רבן שמעון גמליאל בגמרא במסכת סוכה דף נ"ג, שהשמח בשמחה בית השואבה, מה הוא עשה? היה זורק אבוקות של אור באוויר. בחתונה רואים את הבחור שמשחק עם 3-4. רבן שמעון גמליאל, 8 אבוקות של אור. 8 אבוקות של אור. להראות, אנחנו עכשיו חוגגים גם את חנוכה. אמונה והשגחה פרטית. והלל הזקן היה אומר בקטע 20, כשהיה שמח בשמחה בית השואבה, אמר, כן, אם אני כאן, הכל כאן. אם אני כאן, מי כאן? מה זה? הוא אמר לכל אחד להרגיש. אם אתה כאן, אם את כאן, אם הוא כאן. כל אחד חשוב, כל אחד מיוחד. לא לאבד אמונה בהשגחה פרטית. הוא היה אומר, למקום שאני אוהב, שם רגליים מוליכות אותי. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. הוא הולך עם אמונה בהשגחה פרטית, הוא גם יראה את זה. ככל שאדם מאמין, הוא רואה את זה יותר. זה חנוכה. זה הפרשה שלוקחת אותנו לחנוכה. זה המאבק של יעקב עם המלאך. לפעמים כל יהודי נמצא במצב של ויוותר לבדו. ואדם נמצא במאבק בכל מיני סוגים של מאבקים. אבל ביער כי לא יכול לו. אז זוכים להגיע שלם בממונו, שלם בתורתו, שלם בגופו. פעמיים בכל התנך כתוב לבדו. ויוותר יעקב לבדו. בגאולה העתידה כתוב, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. מהלבדו של יעקב מתקרבים ונשגב השם לבדו. ומי כמו הדור שלנו כל כך קרוב לזה, שכבר כל אומות העולם יודעים, כל אומות העולם מדברים. אפילו נשיאים ומלכים אומרים, אנחנו רוצים לבוא לארץ של אברהם, יצחק ויעקב, שבורא עולם הבטיח אותה להם ולכם. כבר הגויים אומרים את זה. מי מאמין שפעם יגידו דבר כזה? מי האמין שמה שאיננו רואות בתקופה כל כך קצרה, דור שמעולם לא ראה דבר כזה, רק הדור שלנו. וכשהולכים עם כזאת התבוננות לקראת חג החנוכה, אז כמו שתמיד אנחנו אומרים, שרואים את כל האורות במנהטן, בפריז, ברומא, עם כל העצים והאילנות והפרחים וכל האורות, ונר חנוכה נראה דולק ככה, בקושי דולק, שיש הפסקת חשמל, נר חנוכה דולק. החושך יחסי ארץ. ערפה לאומים, אומר הנביא, ועלייך יזרח השם. נראה את הדברים את באופן הזה. הכין את עצמנו כמו שיעקב הכין את עצמו לבית אל. הישב שם, הכין את עצמו. פירוש הדבר, לחזק בנו את האמונה בהשגחה פרטית. שיגיע ימי החנוכה ונתבונן כל לילה ולו דקה, ולו דקה אחת. בנרות. זה אור שחוזר אלינו. חנוכה זה חג שאין בו לא קידוש ולא הבדלה, ולא איסור מלאכה בדבר העבד, ולא חיוב סעודה. זה יום חול רגיל לגמרי. על פניו אחד מדליק תנור, אחד מדליק מכונית, אחד מדליק נרות. אבל מי שמסתכל בעיני שכלו, רואה את העומק ואת היופי, ואת האור, מעין האור של העתיד לבוא. מעין האור שהיה בששת ימי בראשית, 36 שעות, היה אור שלא נשרף ולא שורף כנגד הנרות שלנו. וכל שנה האור הזה חוזר אלינו. אם נחזק בתקופה הזאת האמונה בהשגחה פרטית, שיגיע חנוכה ונתבונן בנרות, נוכל לקחת מהם אור לאור עולם, ונזכות בזו השנה לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו.